אנחנו ממשיכים בלימודנו הקדוש בספר הנפלא בראשית. ואנחנו הגענו אחרי מאמצים רבים לפרק ב'. ואנחנו בפסוק ח'. ויטע השם אלוהים גן בעדן מקדם. וישם שם את האדם אשר יצר. המילים האלה ממש לא ברורות. מה זה גן? גן זה גינה. זה כמעט אותה המילה. כלומר, גן זה בלשון זכר, גינה בלשון נקבה. נראה לי לומר שגן זה מלשון הגנה. זאת אומרת, יש בתוך העדן משהו שמגן. הגינה מגוננת. גם אפילו בלטינית, גנום, כן? זה מה שממנו נוצר משהו, מתוך הגנה. אם כן, האדם כנראה בעדן לא יכול כנראה להתמודד באופן ראשוני עם המדרגה של העדן, ולכן הוא מוגן בשלב הזה. המילה עדן אנחנו מכירים העברית, למשל זה דומה למילה עדיין. יש לפעמים שאומרים עדנה לא ראיתי כך וכך. מה זה עדנה? זה עדיין. עדן, כלומר עד, זה משהו שעד זה משמעות של נצח, של אינסופיות בעברית מקראית. אז העדן זה כנראה מדרגה של מפגש עם האינסוף, שכנראה האדם לא יכול להגיע אליה בשלב הראשון, ולכן מגינים עליו. יש גן בתוך העדן. וישם שם את האדם אשר יצר. ויצמח השם אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. המילה עץ גם היא צריכה בירור. עץ זאת מילת זכר. מהי הנקבה של המילה עץ? עצה. יפה. זאת אומרת, העץ זה המקום של העצה, המקום של החוכמה. כלומר, עץ פה זה כינוי לאופני חוכמה שונים שהאדם עשוי להיפגש עמם. אגב, בעצים יש פירות. פירות אוכלים. איך אוכלים חוכמה? מישהו יודע? לומדים. ברגע שלומדים, אז מפנימים את התוכן שעד עכשיו היה בחוץ, זה בדיוק נקרא לאכול. אז אם כן, יש פה הרבה צידי חוכמה. אגב, תמיד היה מקובל במקדם, שכאשר רוצים לעשות איזה ועד להתייעץ, עושים את זה תחת העץ. כן, כך שיש קשר בין העץ לבין העצה. ואם כן, יש לנו פה שלושה סוגי עצים. יש לנו עץ מהסוג הנקרא, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. וחוץ מזה, יש לנו עץ שמכונה עץ החיים, ועוד עץ שנקרא עץ הדעת טוב ורע. איפה נמצא כל אחד מן העצים משלושת הסוגים האלה? לגבי הסוג הראשון לא כתוב, לגבי הסוג השלישי גם לא כתוב. אבל מה שכן כתוב זה לגבי העץ השני, עץ החיים. עץ החיים נמצא בתוך הגן. מה זה תוך? תוך בעברית תנכית פירושו אמצע. כן? ובריח התיכון בתוך הקרשים, תוך הכוונה באמצע. או תווך. כן? גם רשי כותב כאן באמצעותו של גן. כן? האמצע, המרכז. זה המשמעות של תוך הגן. איפה נמצא עץ הדעת? בשלב הזה אנחנו עדיין לא יודעים. ייתכן שמהמשך הטקסט אנחנו נדע איפה נמצא גם עץ הדעת טוב ורע.
מה עם העץ הרביעי, האדם שהוא האדם?
העץ הרביעי, האדם. יפה, כאן הוא לא מוזכר כעץ. כן. כמו שאני אמרתי פעם למישהו בט"ו בשבט, אמרתי לו שנה טובה, הוא אמר לי אני לא עץ. כן, זה ראש השנה לאילן. למרות שלא קראו לו אילן. טוב. פסוק תדבב. אני בכוונה מדלג פה על פסוקי הנהרות, יש על זה כל מיני סיבות, אנחנו נגיע לזה עוד. ויקח השם אלוהים את האדם, ויניחהו בגן עדן. לעובדה ולשומרה. וכן, ביחס לאותו גן, יש לאדם תפקיד כפול. הוא גם צריך לעבוד וגם לשמור. מה יש לעבוד ולשמור בעולם שכל כולו גן עדן? וכאן חזל אמרו לנו דבר בזוהר, מובא דבר שלכאורה הוא רחוק מן הפשט, ואנחנו נראה שזה ממש הפשט. הזוהר אומר, לעובדה מצוות עשה. לשומרה מצוות לא תעשה. איזה מצוות עשה ואיזה מצוות לא תעשה יש שם. האמת היא שצריך לקרוא את הזוהר אחרת. מצוות עשה ומצוות לא תעשה. וכאן אנחנו ניפגש באופן מפתיע, באמת בדברי הזוהר עצמו, ויצב השם אלוהים. כלומר, המטרה היא להטיל עליו מצווה, אחת עשה ומצווה אחת לא תעשה, ואז בזכות זה הוא גם יוכל להתקדם. כנראה, אתם זוכרים מה שלמדנו בתחילת פרק ב', אשר ברא אלוהים לעשות שהאדם עדיין לא מושלם, כלומר, המצב הראשוני שהאדם נתון בו הוא מצב לא מושלם, והוא צריך להתקדם מן המצב הלא מושלם אל המצב המושלם. המצב הלא מושלם נקרא כאן בתורה בשם ויניחהו בגן עדן. להיות בגן עדן זה מצב לא מושלם. מדוע? כי הוא עדיין זקוק לגן, להגנה. לאן הוא אמור להגיע האדם? לעדן. כן? כלומר, הוא צריך לצאת מן הגן. כן? הוא לא יכול להישאר ברמת גן. הוא צריך להתקדם, להגיע לעדן. אם כן, אם תסתכלו לרגע אחד על אחד הפסוקים שאני דילגתי עליהם, פסוק י' ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. כלומר, יש איזשהו יחס בין העדן לבין הגן, בין מה שמבחוץ לבין מה שבפנים. ואם כן, על ידי הנהר הזה, האדם משתוקק אל העדן. הוא מתעניין לדעת מה יש במקור החיים, לא רק בחיים עצמם, ולכן הקדוש ברוך הוא נותן לו דרך להגיע מזה, לעובדה ולשומרה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, אם תקיים, תתעלה. אתה תקנה את הזהות שלך, את כוח העמידה שלך מכוח עצמך, כי אתה עושה את המצווה, ואז תוכל להיכנס אל העדן. אבל כנראה, הרי אנחנו מכירים קצת ממשך הסיפור, אני מגיע לכם, הוא לא הצליח בזה, הוא לא הצליח במשימה, ואז במקום להגיע אל העדן, הוא הגיע לעולם הזה, יוצא שמעד עצם היום הזה, אין אדם שהיה בעדן. כן, בבקשה.
מי שהגיע היום לגן עדן, אז הוא לא מושלם?
מי שמגיע לגן עדן, ודאי, זה מאוד לא מושלם. ודאי. לפי זה, גן עדן זה מצב לא מושלם. כן, אז כל זה לא מושלם. יש לנו אליעזר, שרח בת אשר, אדם הראשון, כל אלה, גן עדן. מה? לא, מי אמר שזה הטופ? גן עדן, לפי מה ש... אני פשוט הולך לפי מה שכתוב בתורה. כדי לדעת מה התורה אומרת, יש לנו כלל מהפכני, והוא לקרוא בתורה. והתורה מספרת לנו שגן עדן איננו המצב העליון. אני יודע שהגמרא מדברת על זה. היא אומרת שעדן עין לא ראתה, וזה יין המשומר בנבן שתהיה מבראשית וכו'. תראה, אני לומד, אני רוצה לדעת מה התורה אומרת, ואת זה אני לומד מהתורה. בתורה כתוב, אצלי, שגן עדן זה לא המצב הטוב. יש יותר טוב. המצב היותר טוב מגן עדן מכונה בתורה. הנה התורה נותנת לו שם, קוראים לו עדן. ברור. אז כן, יש פה איזושהי עבודה, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. מצוות עשה, מצוות לא תעשה. מה היא המצוות עשה? ומה היא המצוות לא תעשה? הנה, אנחנו מגיעים כאן לפסוק ט"ז, ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. הנה, מצוות עשה. כלומר, אם האדם לא יקיים את המצווה הזאת, כלומר, לא יאכל מכל עץ הגן, הרי הוא במצב של עבריינות. כן? כלומר, הוא ביטל עשה. במונחים מלחתיים שלנו, אנחנו נגיד שהאדם ביטל עשה, כלומר, אדם מחויב לאכול מכל עץ הגן. אני זוכר מפסוק ט', מה זה כל עץ הגן? זה, כל עץ נחמד למרי וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. אם כן, הוא צריך לאכול מכל סוגי העצים האלה. אני מתעניין בשלב הזה בסוג השלישי. הוא מחויב, אם כן, לאכול במצוות עשה מעץ הדעת טוב ורע. אם כן, ברור שאדם הראשון היה לו ציווי. הציווי הוא לאכול מעץ הדעת. עכשיו, זה מאוד הגיוני. כלומר, הרי ברור שזה יהיה נורא אכזרי, שהקדוש ברוך הוא יברא עצים, תכנים שאפשר להיוו במפגש איתם, והוא ימנע אותם מן האדם. למה? ממש לא פייר, לא בסדר. אם כן, מצווה האדם, מצוות עשה לאכול מעץ הדעת. מהי מצוות לא תעשה? פסוק י' ז'. ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. אם כן, יש לנו מצוות לא תעשה, שהיא לא לאכול מעץ הדעת. אתם מרגישים בוודאי את המתח שקיים בין פסוק ט"ז לפסוק י"ז. שבט"ז נאמר שישנה מצווה לאכול מעץ הדעת, ובפסוק י"ז כתוב שיש איסור לאכול מעץ הדעת. בבקשה. איפה אנחנו יודעים בפסוק ט"ז שמכל עץ הגן זה עץ הדעת דווקא? מאיפה אנחנו יודעים בפסוק ט"ז שמכל עץ הגן זה עץ הדעת דווקא? ככה אתה שואל. אני מעולם לא אמרתי שזה דווקא, אמרתי זה מכל העץ. זאת אומרת, הוא חייב, לא, אז הוא חייב לאכול מכל סוגי העצים. אם הוא ישאיר עץ אחד שהוא לא אכל, הוא לא בסדר. הרי מכל עץ הגן, צריך לקחת מהבננה, במידה וזה עץ, ומהפפאיה, ומהמנגו, ומעץ החיים, ומעץ הדת, מכולם. אני לא יודע אם זה מנגו ופפאיה, אני סתם המצאתי, כן? אבל ודאי שהוא, אם כתוב כל, כל פירושו בעברית, הכל. האם הוא צריך לאכול מהעץ עצמו? יפה? התשובה היא, כן. אני עוד לא יודע, יכול להיות שזה אומר ששם העצים היו בטעם הפרי. אני עוד לא יודע. אני יודע בפרק א' שכתוב שלא. אבל בפרק ב' יש לי סיפור אחר ושמה לא כתוב. הרי יש לנו גם בתוך עולמנו אנו עצים שטעמם כטעם פריים. יש לנו העץ הלקריץ ועץ האתרוג. כן, הגמרא אומרת, טעמו, טעם יצאו ופירושבים. אם כן, מה שכתוב שהארץ חטאה ולא כל העצים נתנו, היה להם טעם של הפרי, אני לא יודע, כנראה שזה יוצא מן הכלל. ולא בכדי חזל אמרו, עץ הדעת אתרוג היה. כלומר, יש כנראה איזה קשר בין הדבר הזה. אבל על כל פנים, יש פה מצווה לאכול מן העץ. כן, מהפירות לא כתוב באמת. לא כתוב שאסור לאכול מן הפרי, וגם לא כתוב שיש מצווה לאכול מן הפרי. כתוב שצריך לאכול מן העץ. זה מה שכתוב. אם כך, יש משהו לא מובן. אתם מכירים את הסיפור בהמשך, כן? אני קצת מקדים את ההמשך. אני גיליתי שיש טענות לאדם הראשון על זה שהוא אכל מעץ הדעת. לכאורה, אני לא מבין. כשבהלכה יש לנו מצוות עשה ומצוות לא תעשה שסותרות זו את זו. מי דוחה את מי? אתה אומר, לא תעשה, דוחה את העשה, ויש פה אחרים שאומרים שעשה, דוחה, לא תעשה. עכשיו יש לי פה שתי תשובות שונות מהקהל. מכיוון שיש לי סימפתיה, גם לך, אבל יש לי גם סימפתיה לאלה שאומרים שעשה, דוחה, לא תעשה, וגם בגלל שזה חזל שאמרו את זה, אז אני מוכרח לא לקבל את דבריך. אתה לא כועס. וחזל אמרו, עשה, דוחה, לא תעשה. למשל, יש איסור לשפוך דם בשבת, אבל אם זה ברית מילה, אז עשה של ברית מילה דוחה לא תעשה של שבת, נכון? ולכן אנחנו מלים בשבת, למרות שיש פה איסור של שפיכות דמים בשבת, אסור לשפוך דם בשבת, והנה עשה דוחה לא תעשה. לפי זה, אם יש מצווה לאכול מעץ הדעת ויש איסור לאכול מעץ הדעת, על פי ההלכה היבשה, מה האדם הראשון צריך לעשות?
לאכול
מעץ הדעת. אם כן, הוא בסדר גמור, נפלא האדם הראשון. מה רוצים ממנו? מה אתה רוצה?
למרות שמוקדם מוכב לתורה, אי אפשר לבוא מזה ששני יוצא מן הכלל,
אתה אומר, יכול להיות שאני לא קראתי נכון, יכול להיות שצריך לקרוא ככה, שזה יוצא מן הכלל, כלומר, אתה צריך לאכול מן הכל, חוץ. יש רק בעיה אחת, שהתורה יש לה מילים, כשהיא רוצה להגיד חוץ, היא יודעת להגיד את זה, היא יודעת להגיד אך, או רק, או מלבד, שלא לדבר על המילה החזלית חוץ מי. כל המילים האלה לא כתובות. יש פה וו. עכשיו, הוו אפשר להבין שזה חוץ מה, אבל לא, אין הכרח, נכון? כלומר, זה כאילו הוראה שנייה. מכל הצגה נכון תאכל, הוראה שנייה, אל תאכל. ויש פה, אם כן, סתירה. כי בוודאי שהיה הרבה יותר מתאים מבחינת הסגנון המקראי, שהתורה תשתמש במילים המקובלות כדי להגיד חוץ מה, שזה אך, רק, מלבד. נכון? כל הביטויים האלה, מלבד, עולת הבוקר, כן? אך, את זה לא תאכלו. יש כל מיני ביטויים כאלה בתורה. למה פה התורה לא השתמשה? אלא הם מוכרחים לומר שיש פה סתירה בין העשה לבין הלא תעשה. ולכאורה, אדם הראשון נוהג בדיוק לפי ההלכה האורתודוקסית, שעשה דוחה לא תעשה, והוא מקיים את המצווה לאכול מעץ הדעת. בבקשה. לא, ממש לא. לא. אתה, המילה הרע מופיעה אם תסתכל בפסוק ת' כבר. נכון? בסדר. אני לא יודע. האמת היא שהמקובלים קוראים את זה ככה. מכל עץ הגן החול תאכל ומעץ הדעת טוב. הרע לא תאכל ממנו. ככה רבי חיים ויטל קורא. כן?
הכלל הזה שעשה דוחה לא תעשה, וכשיהיה לך ציווי ישירות. יש לך שתי מציוויות. אבל אם ציווי ישירות מהקדוש ברוך הוא, אז משתנה הכלל.
כבודו מכוון קצת לעוד סעיף בחוק הזה. יש במסכת יבמות, שמתי עשה דוחה לא תעשה, כשלא נעיקר לחלוטין הלא תעשה על ידי העשה. למשל, אני עושה ברית מילה בשבת. אבל אסור להדליק גפרור, נכון? כלומר, באותו מעמד של ברית המילה, מצד אחד מלאים, מצד שני לא מדליקים אש, נכון? זאת אומרת שעל ידי עקירת חלק מן הלא תעשה, לא נעקר הלא תעשה בכללו. מה שאין כן, אם הוא יאכל מצדת, יעקר לגמרי האיסור שלא לאכול מצדת. אם כן, ההלכה היבשה אומרת, אל תאכל. אבל אז תשאל השאלה, אם ההלכה היא אל תאכל, אז למה נאמר לו לאכול? האמת היא שהתשובה נמצאת בפסוק עצמו. בואו נקרא עוד פעם את פסוק י' ז'. פשוט קראנו רק חציו, ולא קראנו את כולו, ובגלל זה נולדו לנו קושיות. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. כלומר, אני אוסר עליך למות. המצד שני, אני מחייב אותך לאכול. מה זה אומר? עליך, אם כן, לאכול תרופה נגד מוות, וברגע שאתה תהיה בטוח שלא תמות, תוכל לאכול מעץ הדעת. כל הזמן שעץ הדעת גורם לך למות, אל תאכל ממנו. אבל אתה מחויב למצוא פתרון לבעיה. ומהו הפתרון? לאכול מעץ החיים. כלומר, לפי זה, הציווי הוא לאכול מעץ החיים תחילה, ועץ הדעת אחר כך. כלומר, החטא, מה שנקרא, שאדם הראשון, איננו, כפי שזה בתפיסה הנוצרית, שהוא עבר על דבריו של אלוה אכזרי, שקבע שיש מאכל, שלעולם לא תאכל ממנו, למרות שהוא המאכל הטעים ביותר. כן? לא, אלא עניין של סדר. כן? זה כמו ש... כי אם לא, זה מאוד מוזר מה שקורה פה. הגננת אומרת, ילדים חמודים, יש כאן על השולחן המרכזי של הגן. יש קופסה, ובתוך הקופסה יש הסוכריה הטעימה ביותר בעולם. אבל אסור לאכול מזה. אני רק יוצאת לחמש דקות וחוזרת. שלום ילדים. חוזרת, קופסה פתוחה. אין סוכריה, רואים איזה ילד מלא ככה וסוכר מכל הכיוונים. מי אכל את זה? ולא אני הגננת. זה כאן אתה, צא מפה. אתה לא חוזר לגן. זה סיפור של ילדים. ומאז יש צרות בעולם. כן? זה בדיוק הסיפור המיתולוגי של תיבת פנדורה וכדומה. כן? לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא, שכל כך אוהב את האדם, הרי מבקש ממנו להשלים את מעשה בראשית, יעשה לו דבר אכזרי כל כך. זו תפיסה אכזרית. ברור שהכוונה היא שיוכל מצדת. אבל צריך לאכול מצח חיים תחילה. אז כל הבעיה היא היפוך הסדר. אז להבין, למה אם לא אוכלים את עץ החיים, זה מסוכן לאכול מעץ הדעת? דעת זה דבר רע או זה דבר טוב? זה טוב? לדעת טוב ורע, זה טוב מאוד. אתם יודעים שאנחנו עוסקים בזה יומם ולילה, בלדעת טוב ורע? קוראים לזה שולחן ערוך. השולחן ערוך אומר לנו, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. כלומר, אדם שלומד שולחן ערוך, עושה טיול מתמיד על הגבול שבין הטוב לבין הרע, לומד מה הטוב ומה הרע. אז למה למנוע את זה מן האדם? הרי הדעת זה מה שמגדיל את האדם. אתה חונן לאדם דעת. אז אנחנו רוצים דעת. הקדוש ברוך הוא נותן את זה במתנה. אז מה קורה? אתם מבינים שאם אנחנו נאמר שאסור באופן מהותי לאכול מעץ הדעת, זה אומר שיש לנו שנאת הדעת. יש פה משהו... כן, יש אנשים שיש להם שנאת הדעת, מפחדים מן הדעת. הרחבת האופקים, וואי, מה יהיה? איפה יהיה עירת שמיים שלך? כן? אבל לא ייתכן הדבר הזה. הרי הקדוש ברוך הוא נותן לאדם דעת. מה אתה אומר?
מה זה
הרסמה
שאפשר לעמוד
בה? מה? יפה. זאת אומרת שהדעת זה כלים. זה כלים. ככל שאדם יש לו יותר דעת, יש לו יותר כלים. אם אדם מתמלא בכלים, עוד כלים ועוד כלים, אז הוא מתרוקן. אז הוא מת. יש אנשים שמרוב דעת, הם הופכים להיות אנציקלופדיות מתות מהלכות. הוא יודע הכל, אבל אין לו שום תוכן פנימי. הוא יודע יותר מדי. לעומת זה, אם אדם אוכל את עץ החיים, אז יש לו מעיין. מה זה עץ החיים? יש לו עולם של ערכים. יש לו תוכן חיים. תוכן החיים הזה ממלא אותו. הוא הופך להיות מעיין. אם יש לכם מעיין, מה צריך? בריכות כדי לקבל את המים. ככל שיהיו לו יותר בריכות, כך המעיין מתברך יותר. אדם שאכל מעץ החיים, חייב לאכול מעץ הדעת, כדי שיהיו לו כלים לקלוט את התוכן חיים שיש בקרבו. ולכן, אם אדם אכל מעץ החיים, ועכשיו אומר לי, מספיק לי עץ החיים, מצוין, לא רוצה עץ הדעת. הוא עבריין. יוצא לפי זה, שמהו החטא של אדם הראשון? הוא הלך לאקדמיה, במקום ללכת תחילה לישיבה. כלומר, הוא מילא את החיים שלו, לא מתוכן עצמי של חיות, אלא מהכלים של החיים. אבל אם אדם הראשון, קודם כל, כבר מתמלא בתוכן חיים אמיתי, עץ חיים היא למחזיקים בה, נאמר על התורה. מתוך כך, הדעת מוסיפה חיים. עד כאן מובן? יוצא לפי זה שחטא אדם הראשון הוא משהו אחר לגמרי. זה חטא של חוסר אחדות. הוא לא מסוגל לאחד את החיים עם הדעת. הוא בוחר בדעת לעומת החיים. כן?
הכוונה מות תמות, הכוונה רוחני או פיזית? כי אם זה רק... חיי דעת או ערכים, זה
נראה
שמות תמות, הכוונה
רוחנית. אתה שואל פה שאלה נפלאה. האם מות תמות זה פיזי או רוחני? אני בתורה לא התפגשתי את המילים האלה, לא את המילה פיזי, לא את המילה רוחני. כלומר, אנחנו כבר מדברים במונחים שירשנו אותם מן היוונים, מאפלטון במיוחד. כן, אפלטון הוא זה שהרגיל אותנו למחשבה שהעולם מחולק לשני חלקים, דברים רוחניים, דברים גשמיים. התורה לא מכירה את המילים האלה. כן. לכן, מות תמות זה אותו הדבר. אני אשאל אותך שאלה. למות זה דבר פיזי או זה דבר רוחני? זה אותו הדבר. למות זה פיזי וזה רוחני, זה אותו דבר. כן, בבקשה. כן. טוב, אם כך...
זה לא משימה שהאדם לא יכול לעמוד בה?
האם זאת משימה שהאדם לא יכול היה לעמוד בה? למה? אם הקדוש ברוך הוא נותן משימה, למה נאמר שאדם לא יכול היה לעמוד בה?
כמו הקטן הזה בגל עם הסוכריה, כמו ששלמה המלך עשה את זה שהציג להביא...
כן, אז באמת זו שאלה, זו שאלה. האמת יש בזה מחלוקת בין הנגלה לבין הנסתר. תורת הנגלה אומרת שאדם הראשון יכול היה לעמוד במשימה, ותורת הנסתר אומרת שהוא לא יכול היה לעמוד במשימה. אז מה התשובה לשאלה שלך? בנגלה כן, בנסתר לא. בסדר? האמת היא שהמדרשים רומזים לזה. על הפסוק לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, מצאנו במדרש שנאמר שזמן היה לו לאדם הראשון שיצא מן הגן. אם כן, זה מתוכנן מראש. יש אפילו על הפסוק נורא עלילה על בני אדם, שחזל שמים בפיו של אדם הראשון איזה טענות כלפי מעלה. הוא אומר, ריבונו של עולם, אם לא היית רוצה שאני אצא מן הגן, אז למה בראת מה שיש מחוץ לגן? סימן שרצית שאני אגיע לזה, אז סתם אתה מעליל עליי. כלומר, ניתן לומר כמעט שהתיאור הזה הוא תיאור הכרחי. הוא מתואר בלשון חטא, וחטא זה לכאורה דבר שאני יכול לא לעשות, בגלל שכאשר אנחנו מתנהגים, כמו אדם הראשון, זה בבחירה. כלומר, אנחנו עושים מהדורות חדשות של מה שאדם הראשון כבר עשה. אצל אדם הראשון ניתן בהחלט לומר שלא הייתה לו ברירה. אצלנו, כנראה שיש לנו ברירה. בסדר? ולכן זה מנוסח עבורנו, לא עבור אדם הראשון. אדם הראשון לא צריך את הפסוקים האלה. בואו. אז אם כן, יש לנו כאן מצוות עשה ומצוות לא תעשה, לעובדה ולשומרה, יש פה משימה. בואו. כל זה מתרחש, איפה? בגן עדן. איפה זה גן עדן? איפה זה גן עדן? אף אחד לא יודע? אני יודע איפה זה. אני יודע איפה זה גן עדן. כשמישהו מת, ואז יש איזה ילד קטן שמסתובב ואומר, איפה סבא? הוא לא, הוא בגן עדן. נכון? למה מתכוונים? האם מתכוונים לגוף של אותו אדם? ודאי שלא. הרי הגוף אנחנו יודעים בדיוק איפה הוא. הוא בקבר. אז למה מתכוונים? הנשמה שלו. יש מקום לנשמה? נשמה היא לא תופסת מרחב. היא לא מתפשטת, היא לא פיזית. כדי לשמש במושגים האפלטונים שלך. אם כך, מוכרחים להניח שהסיפור הזה על גן עדן, אתם רואים, השפה העברית של היהודים הפשוטים אומרת שגן עדן זאת לא מציאות פיזית. אז כל העצים האלה וכל האדם וחווה והנחש וכל הסיפור, והנהר, כל זה אנחנו צריכים להבין באופן אחר לגמרי. נשאלת השאלה רק, מהו השלב שבו האדם סוף סוף הגיע לעולם פיזי? מתי הוא לבש גוף? זה התורה כבר אמרה לנו, זה בפרק ג' פסוק כ' א'. אתם מוזמנים לעשות טיול לעבר פרק ג' פסוק כ' א', ושם יש, נכון לנו הפתעה, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישה. כותונת העור זה הגוף. זה הכותונת שאנחנו לובשים. עד אז מדובר במציאות רוחנית, ואז יוצא לפי זה שהתיאור הזה של אכילת עץ הדעת והירידה לתוך כותונת אור, זה מה שקורה כל יום בחדר לידה. עד כאן להיום. שלום.